דיכטר, יריחו, איפה שעצרנו שנה שעברה. יש פה, עוד פעם, הסדר של הדיכטר זה שכל טאנר או המוירה שהוא היה מתחיל לדרוש את דיכו, הדבר ראשון היה נותן הקדמה. ובהקדמה הוא היה לוקח אחד מהפסוקים בתנ"ך שמבטא את העניין של האבילה, שמבטא את העניין של דיכו, ובונה על זה, אומר דרוש על זה, שזה הקדמה שזה אמור לבטא את הנקודה המרכזית של החורם. למדנו 36 פריסטס כנגד 36 פריסטס, ולמדנו בינתיים 2. אנחנו פה בפריסטס ג' פריסטס ג' מתחילה רבה בברכה נפוחה לא יושבתי בצויד מסחקים בואי אלוהי. הנביא אומר בירמיה פרק תסבור כפיל תסבור פרק גזיין, לא יושבתי בצויד מסחקים בואי אלוהי. אומרו כנסת ישראל, מסבירה התנא, אומרו כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבו הנה אוילומי, מימי לא נכנסתי ובוטי תיאטרוי ובוטי קרקסוי של אומו איתו אוילום ושוחקתי עמו. זאת אומרת, השמחה של יהודי, המציאות של יהודי שונה ממציאות של פועל, השמחה שלו שונה. בואה אלוהי, לא אף פעם לא שמחתי איתנו. יפעל מה גרם מפני עוד חוף עוד עוד ישבתי. זאת אומרת, הישיבה שלנו בדד מפני יוד חוב, הציבור שלך שאתה ציבית עלינו להיות בודות, לא ללכת לבתי הפקוק שלהם, נוגו ביודוי של פרוי ולא יושבתי בודות, נוגו ביודוי של סנחריב ולא יושבתי בודות, כיוון שנוגו ביוד חוב בודות יושבתי, איך לא יושב בודות. נוגו ביודוי של פרוי כאן, הכוונה פרוי זה פרוי נחוי, שהוא הרג את ישיעו המלך, שהוא עלה דרך ירושלים, הוא רצה להגיע לחרטמיש, נהל שם את המלחמה שלו על נאו פרט, והוא עבר את ארץ ישראל, ופרוי, נכוי לא החריב את ירושלים, אותו דבר סנחריב, לא החריב את ירושלים, הוא הגיע ולא כבש את העיר, רק את עשרת השבטים, אבל כשבא נבוכדנצר אחר כך, זה כבר מפני יודכו, נגו ביודכו, בוד עוד יושבתי, זה איך היוש בבודד. אז מה, דבר ראשון בעצם, יש פה שמחה של עם ישראל, מה גורם לשמחה לעם ישראל ומה גורם לשמחה בגויים, וזו נקודה מרכזית שנוגעת לנקודה של החורבן. יש פה גם, אני לא יודעת כמה זה קשור לפסיכתא הזאת, אבל יש נקודה בכלל לגבי שמחה בעם ישראל. יש מאמר יפה של הרב פינקוס בזרח על שבת, מה שהרח השבת נתפס מאמר יפה, שאומר, יש שבעה מלכי אדום שמתו. הם ואלה המלכים אשר מולכו בארץ אדוים, בני מלוך מלך לבני ישראל. יש שם רשימה ארוכה של מלכים, עד המלך השמיני שנקרא הדר. ושנינו, זאת אומרת, בתורה כתוב, בסוף פרשת וישלח כתוב, בסוף פרשת וישלח כתוב, וימלוך תכתוב הדר, ושם אשתו מיתבעל בת מטרד בת מי זהר. לא כתוב שהדר מת, לא כתוב היום אף הדר. לעומת זאת, בדברי היום, אם יש עוד פעם את כל הרשימה הזאת של כולם, ושם כתוב גם, עזרו כותב, בדברי היום, ואם לא יחדר, ושם ישלים יתבל בפסמי זהוב, שם ירוי פור, כל הפרטים, והיום הפדר, שהדר גם מה קורה פה? אז, כמו שכולם יודעים, זה דבר די ידוע, בזויר ובאריזול, כתוב שהעניין הזה של המלכים האלה, השבע מלכי אדום שמלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, לא סתם רשימה של מלכים, אלא יש את זה מרומז כל לעשות של עולם השבירה ועולם התיקון, שכתוב הוא פועלים אוילומוי, הוא מחריבון, כל הסדר של תיקון העולם, הפנימיות של העבודה מרומז בפרשה הזאת. אומרים שפעם אחת הרב דסלר היה בפנסת, אבל קוירה היה ידע קצת קבולה, אני יודע, דברים כאלה, יאללה שבע מלכים להתלהב מאוד. זה לפחות מתלהבות שבא גם להראות שאני, הנה, אני יודע שיש פה מה. אז הרב דסלר אמר שאני לא יודע שבו צריך את זה דעידי שאמר שאני לא מבין, קריטו בן שימר והוא בא ואומר, הנה, הנה. לא אמרו לי, מה יש פה להעדיף? אז זה עשיתי את המנוסר אחר שאמר, מה מיוחד פה? לא עשיתי אותו דבר. פה, זו הרגילה לנו שיש פה סודות, אבל כל פסוק בתר יש את אותם סודות, זה לא, אין פה משהו מיוחד בפרשה הזאת. בכל אופן, אבל ידוע. ופה בפרש המרומז, באמת, כל סדר השבירה, סדר הסיכון, יש פה הרבה דברים. מה קורה באמת עם הדר? הדר מת או לא מת? בתרא כתוב שהדר, לא כתוב שהדר מת. עזרא ודברי היום, כתוב שהדר מת. אומר את זה הר הקודש, עזרא לא יודע בדופתי דליבה, מוישה יודע בדופתי דליבה. עזרא לא ידע לקרוא בדופק של הלב, ומוישה ידע לקרוא בדופק של הלב. אז זה בעצם אומר שהדר מת, לא מת, הוא חלק מאוד מאוד עמוק, הצלה קרה לגמרי, נראה שהוא מת. נראה שהוא מת. אבל עזרא רואה אותו, הוא לא יודע בדופקי דליבה. אז הוא רואה את הדר שוכב מת. הדר מת. אבל מוישה יודע בדופקי דליבה. מוישה יודע לקרוא את הדופק של הלב. והוא בודק ורואה שלא, הדר לא מת, הדר עדיין חי. אז נראה שהוא מת, הוא מעולף לגמרי, אבל בעצם הוא עדיין חי. מה זה ההדר הזה, אה? זה נכון. ברור, ברור. בהסבר של הזוהר פה, בכלל לא מדברים על בן אדם שנקרא הדר. הדר זה בכלל שם מה חדש, שזה איזה אורש שיוצאת מהמסך. משהו באמת משהו... כן, זה הנקודה שזה לא ממש בן אדם. מדברים על משהו מסוים, אורם מסוימת, שפע מסוים, והנידון הוא האם השפע הזה קיים או לא קיים. זאת אומרת, השבע מלאכים הקודמים זה שבע עולמות, היה כאילו המשכה של שפע וזה נשבר, נשברו הכלים, זה לא החזיק בעולם. ואז הגיע עוד של אור, וגם הוא לא החזיק, ואז הגיע האור השמיני. אז אצל עזרא הוא אומר, הנה גם האור השמיני נשבר. ומויש רבינו, שבטר לא כותב היום אותה דרה, האור השמיני, האור הזה לא נשבר. אז זה בעצם האתר, אז בואו נשאר, אומר שם, בואו נראה לנו במילה אתר, אתר זה נכון יופי. אומר, יש שפות בעולם, כל שפה מראה על תרבות של דוברי השפה, נכון? מתוך שפה אתה יכול ללמוד המון המון על האנשים, דוברי השפה, מהמשלב, מהסגנון, מהמילים, כמה מילים נרדפות יש לכל דבר, איפה הם מונחים, איפה הם מחוקים, איפה הם מונחים עם זה. בואו למשל, קח את המילה שלג. כל השפות בעולם, יש לשלג, כמה מילים יש לשלג? מילה, שתיים, כן, שלג, כפור, סנואו, לא יודע, שני, כמה תגובות, מילה או שתיים לשלג, אולי שלוש. באסקימונים, חבר'ה שאסקימונים, יש שמונה מילים לשלג, יש שלג לבן ויש שלג רפוק, יש שלג יבש ויש צהוב ויש... תבוא לאסקימונים ותגיד לו, זה שלג, מה שלג? שלג זה שם קודש, כל כך הרבה סוגים, למה? הם חיים שלג. זה החיים שלהם, זה 24 שלהם הם נמצאים בשלג, חיים שלג, אז הם מבינים בשלג, הם נמצאים בשלג, כל סוג של שלג יש לו את השם שלו. אומר לנו כיהודים, יש גם כן משהו שיש לו 8 או 10 שמות נרדפים. שמחה. תילה, רימה, ביצה, חדווה, שמחה, ססון, נכון? יש, אני לא יודע, יש 8 או 10, הגויין אומר שיש 10 או אפילו יותר, יש מלא שמות נרדפים לשמחה. למה? כי אנחנו היהודים, לא יודע איך זה היום, אבל... אמורים להיות עם מאוד מאוד שמח. כמו שהאסקימואים חיים בשלג, אנחנו אמורים לשמח בשמחה. ולכן יש כל כך הרבה שמות נרדפים לשמחה. איזה שמחה כזאת. לשמחו זה סוסוים, זה לא אום. איך אתה יכול לקרוא לזה באותו שם? זה כמו שלג לבן ושלג רפוג. זה סוגים שונים. אמורים לחיות שמחה במובן הכי חי, זה אמור להיות החיים. אבל מה קורה? לדאבוננו. זה נעלם. אין לנו את זה היום. זה תוצאה של החורבן, כן? והשמחה הזאת שהיה אמור להיות בכל מצווה, בכל לימוד תורה, בכל תפילה, בכל עבודת את השם, בכל התגברות על המידות, יהיה אור, יהיה שמחה, יהיה הנאה, יהיה פשוט כיף, יהיה משהו שחיים אותו והוא מלווה אותנו. לדאבוננו, בקושי מתגברים ועושים מצווה, מתגברים, אם אין אותה טלפונית או את החיים ואת הטוי, ואת אמורים להרגיש את ה... כמו להחמיץ ולבחור בסוף זה כמו לקחת נשימה, כמו לחיות. זה אמור להיות בילוי, זה אמור להיות הנאה, כל רגע. וכתוצאה מהחורבן, וההתרחקות מהקדוש, והיום הוא סדר. והיום הוא סדר, הדר מת. ככה, אם אתה לא יודע בדוף כדלי, זה מה שזה נראה. זה מעולף לגמרי, עילפון עמוק. עשרה קרה לחלוטין, משפטה, סצנה, מוות סיני, לא יודע קוראים לזה. אין, והיום הוא סדר, אולי מוות מוחי. דוף כדלי זה עוד עובד. אבל יודה בדוף כדלי, ומויש יודה בדוף כדלי, אם תקשיב טוב, אם תקשיב טוב לעומק, זה עדיין חי, זה עדיין קיים. מאוד מאוד מוסר, אבל זה עדיין קיים. אנחנו יהודים, יהדות זה שמחה. איך אנחנו מוגדרים כל בתפילה שבת? עם מדושן עומק. למה זה מדושן עומק? מדושן עומק. מדושן עומק, מתענוג. רוב תענוג ומדושן. זה הכינוי של עם ישראל, עם מדושני עוינג. שלא מזו ויתענגו מצווחו. זה מה שזה באמת. זה שאנחנו נבח, ליידר, כן, התרחקנו מזה, וכל כך קשה להרגיש את זה היום, זה מצב מעובד, זה מצב של גלות. על זה אנחנו מקוננים, על זה אנחנו בוכים, על זה אנחנו מוכים. יש בכל העניין הזה של אמירת תינוק, כן? יושבים ומדברים על החורבן, ומדברים כל כך הרבה דברים, ועוד פעם, אני לא, אני אומר את האמת, יש לנו הרגשה קצת מעושה, כן? הוא באמת קצת לנו החור, ומתיישבים על הרצפה, ולא מסתלחים שבוע, ולא אוכלים בשר, ויושבים על הרצפה, ובוכים, ובית המקדוש, ומה שעברנו באותם זמנים, ועם ישראל, גם באמת מונח מאחורי זה. יש את המשל הידוע שתמיד סיפור, משל שמביא לי שנפוליאון פעם עבר, בגליציה או איפה שזה היה, וראה יהודים בוכים על החורבן, אז שאל מתי זה קרה, אמרו לו לפני הרבה שנים, מה קרה? בית המקדש נשרף. אם הוא היה אתה היום היה שאל, נו, ומה עם הפיתוח? אבל זה כנראה בתקופתו לא היה פיתוח. אז אם זה היה פיתוח, היו חושבים שהיהודים בוכים. אבל מה קרה? עדיין בוכים כל כך הרבה שנים, 1700 שנה זה היה. אם ככה אתם עוד תחזרו לגדולה שלכם. אבל יש בזה באמת רעיון עמוק. ראיתי באחד העלונים שהוא כותב שיש תחינה כזאת, יש דבר שנקרא תיפו. מה זה תיפו? תיפו, כולם יודעים, תשבי את הרב, תשבי את היום, נכון? אבל תיפו זה רק רמז, תשבי את הרב זה רמז. בעיקרון תיפו, המשמעות שזה בארמית, זה יעמוד. תיפו יעמוד במקומו. זה אומר, יש לי ספק, צד אחד סף, צד אחד סטה, ואנחנו לא יודעים להכריח, תיפו, תעמוד הקושייה. נשאיר את זה ככה, זה תיפו, נכון? אליקו מדוכתי, מה זה אליקו מדוכתי? יעמוד במקומו. יואב ליד זה אויפני. שם ליד זה הקים אותו. הקים אותו, העמיד אותו. גם תיקו הכוונה, יעמוד. שיעמוד ככה. עכשיו, יש לפעמים הרבה פעמים חיים שבן אדם נכנס למצב מסוים, ואומר תיקו. טוב, שיהיה ככה, נעמוד ככה, נשאר ככה. מה קורה? נניח בן אדם מפסס מנגיש. אז בהתחלה מאוד אכפת לו, ובאמת הוא מנסה למצוא פתרונות, הוא מנסה למצוא עיסות. עובר עוד פעם, פעם עשיתי. אני לא אוהב להרגיש ביוצא. דפוק, נכשל, אדם שלא מצליח לו בחיים. מה הוא עושה? הוא הופך את הכישלון לשיטה. זה פתר את הבעיות, זהו, אני בסדר. היום בדור שלנו לא צריך להקפיד על זה. אז לפעמים זה תיקו על הדור, לפעמים זה תיקו על האדם. אני, ככה אני, אין מה לעשות. אולי אני הולך לטיפול רגשי, יסבירו לי שככה אני. לא אומר, טיפול רגשי, מי שצריך את זה מצוין בשבילו, אבל היום שזה נכנס כל פחות רגשי, ואפילו אתה שומע. אני לא יודע, פה בארץ אולי פחות, אבל אני מכיר בחורי ישיבה אמריקאים, הם כבר תחייה, הולכים לטיפול רגשי. תחייה בשביל ישיבה בוחר, טיפול רגשי זה הרס. מה זה, אתה טוב ואתה חמוד ואתה רצוי איך שאתה? קדימה, תלמד, תתאמץ. תקנה את עצמך קצת, שנכיר על עצמך תבריתים, מה? זה ישיבה בוחר. לא אמור להיות שמה שאתה עושה זה טוב ומה שאתה עושה זה נחמד וכו'. אבל זה תיקו, זה בחינה של תיקו. נעמוד ככה, נשאר ככה. היום בדור שלנו, אי אפשר להקפיד על שמירת עיניים, זהו זה, מה לעשות, 2015. זה תחינה כזו של תיקו. או, על כללות ישראל, על כלל עם ישראל. עם ישראל היום תיקו גם כן, זהו זה המצב, וככה זה נשאר, וככה זה יהיה, קנים תוקנויו, ככה זה המצב. אבל זה לא נכון. איך יוצאים מהתיקו? איך באים לתיקון? זה מצב של לתקן את הדברים. זה עובר דרך, תינוף. שם אותי עוד, תיקון, תינוף. על ידי זה שבן אדם מתיישב ומקונן ואומר קינות על המצב. זאת אומרת, זה לא המצב האמיתי. נכון, אני לא הצלחתי, זה לא טוב, זה לא רצוי. אני כן אמור לקום לפני קרישנה, אני אמור להתפלל, אני אמור לכוון בפילה כמו שצריך, אני אמור לשמור את העיניים, אני אמור להתנהג כמו יהודי. זה שנכשלתי, זה לא שיטה, זה לא הדרך, זה לא נכון. אני צריך להגיע למקום אחר. ועל ידי הקינות שהוא מקונן על זה, זה החטח לתיקון. בזמן שאדם נמצא בתיקו, אז הוא אף פעם לא יצא מהתיקו. התיקו גורם לו גם לחשוב שזה היה בסדר, זה היה מצב, טוב מאוד. אין רצון לצאת מזה. הקינות זה השבירה של התיקו. זה מביא את הבן אדם מהמצב הזה של הספק, למצב של להתקדם, לעלות, להשתנות. ולכן דווקא כאן בחור, בתשע עבור. אנחנו יושבים ומקוננים על כל הדברים הרעים שקרו, כן? זכריו נהרג, נכון? אולי נספיק את זה היום, אולי, לא יודע. יש בהמשך גם קטע על זכריו, אבל זכריו נהרג. לדברי היום עם בייס בסוף, בפרק אחד לפני האחרון, נראה לי גם עדיין, כתוב שם, וישימהו לחוק בישראל, וישימהו לחוק בישראל, לדורות עולם, כל מתי שעם ישראל יקוננו, שיקוננו גם על הרגע הספר. מה בעצם קורה? אי אפשר שיחיו כל החיים, כל הזמן, לקונן על הרגע הספר שקרתה לפני 2,700 שנה, הרגו שם אחד הצדיקים. אנחנו לא במצב הזה. אבל כל פעם כשיש קינות, מקוננים על זה. שם יש התחלה של השורש, אנחנו סובלים ממנו עד היום. והקינות האלה, הקינות גורם, זה מביא את התיקון. גם ביחס פרטי של האדם כלפי עצמו, וגם ביחס צדיק, זאת אומרת, של עם ישראל. האם המצב של עם ישראל כרגע הוא מצב רצוי? הוא מצב קיים? לא, הוא מצב לא טוב. אנחנו יכולים לשבת כל היום ולבכות שיש כל כך הרבה ילדים יהודים שלא יודעים שמה ישראל, כל כך הרבה ילדים יהודים שלא יודעים מה זה שבת, לא יודעים כלום על יהדות שלא מכירים את אבא שבשמיים, ואת הצער של אבא שבשמיים כלפי מה שכל כך הרבה ילדים יהודים חיים, אנחנו לא מסוגלים, באמת, אולי צדיקים כל יום, תיקוחתוי, זה הכל. אבל לפחות היום הזה בשנה, בעצם להחגים שהמצב הזה הוא לא המצב הרצוי. הקינות מביאים לסיכון. יש וורט מפורסם של רב חיים מוולוז'ין, אומר, תרס על יעקב אבינו, יוסף הצדיק מסתלק, נכון? נמכר על ידי אחים שלו, והוא לא נמצא. יוסף הצדיק לא נמצא, ואז ויקומו כל בנה וכל בני טוב, לנחמוי, וימאן להתנחם. ויאמר כי ירד אל בני עובד שאוילו. מה זה וימאן להתנחם? אומר רש"י, וימאן להתנחם זירה על המת, השתכח מן הלב, אבל היות ויוסף היה חי, אז הוא לא מצליח להתנחם עליו. זאת אומרת שעל מת, עצם זה שאתה רואה שמתאבלים על מישהו, זה אומר שהוא חי. הוא עדיין לא השתכח מהלב, הוא אומר שהוא עדיין חי. אם עדיין מתאבלים על ירושלים, אם עדיין מתאבלים על מצב, על המצב שלנו אחרי 1947 שנים, זה אומר שירושלים עדיין חיה. המצב האמיתי של ההדר, זה היופי של עם ישראל, זה השמחה בכל דבר, זה עדיין חי. נכון, זה נסתר, זה לא, אנחנו לא יודעים איפה זה, זה מעולה, לפון עמוק, אבל זה עדיין חי. עצם האבלות שידיים מתאבלים אחרי כל כך הרבה שנים, עצם הקינות, זה עצמו מראה שזה עדיין חי, וימוין להתנחם. זה מראה את זה. לכן כל המסעבל על ירושלים, אומר חיים מוולוז'ין, זוכה ורואה בשמחתה. זה לא רק זוכה ורואה בשמחתה בעתיד, אלא זוכה ורואה בשמחתה בהווה. עצם זה שאנחנו יושבים ובוכים על ירושלים ועל כל הדברים הגדולים האלה, זה מראה שיש לנו עדיין קשר לזה. זה עדיין חי, זה עדיין קיים. בעומק, בפנימיות, אבל זה עדיין קיים. טוב, זה בעצם באופן עקרוני על כל העניין של קינות, אבל בפרט הדבר הזה, אתה אומר לו, שמחה אמיתית, שמחה של עם ישראל, שאמור להיות שונה לגמרי משמחה של גויים. אז נכון, יש בזה א', נקודה פנימית, אבל יש בזה גם נקודה, שמחה של גויים, אנחנו, הרבה פעמים זה מטעה אותנו, כי משתמשים באותם מילים שאנחנו משתמשים. כן, אפשר לחשוב ש, אני יודע מה, חמלה של גוי, חמלה של יהודי, זה אותו דבר. כאילו החמלה שהתורה ציפתה עלינו היא משהו אוניברסלי, חמלה. יש אחד מהחכמים שרוצה לטעון דבר כזה, לא יודע כמה מקובל, יש שד"ל טוען את זה, יש כמה, כאילו מה שמקובלים את החכמי ישראל שרצו לטעון טענות כאלה, שבעצם המידות הן דומות, התחושות הן דומות, האהבה זה אותו דבר. ברור, יש לזה את הקצרים ההלכתיים, אבל הרגש הוא בעיקרון אותו רגש. ולכן, בעיקרון, יש הרבה, מה שנקרא חוכמה בגויים טעמים, אבל לא רק חוכמה שהיא חוכמה של מדע, של ללמוד דברים טכניים, אלא גם דברים בעצם ברגע של האדם. אבל, אם כשמתבוננים בעניין, יש זה, קצת משהו מונח פה, לא נכנסתי בבתי תיאטראות ובבתי קרקסאות של אומות העולם וצחקתי מנהם. בילוי של יהודי זה לא בילוי של גוי. הבילויים שלהם מונח המון, המון, המון בידות רעות. כלומר, אנחנו מדברים על אותה תקופה, זה לא השתנה הרבה. זה, איך זה? גלדיאטורים, כמו שזה נקרא. הם מכניסים בן אדם בתוך מקום, קולוסיאום, או בתוך איזה תיאטרון, אמפיתיאטרון, או מה שלא יהיה, והוא נלחם עם חיה עד שהחיה מתה או שהאדם נקרא, או מלחמות בין בני אדם ששופכים דם. זה לא בילוי ליהודי. המידות שזה מפתח, הבילוי שזה עושה, זה לא בילוי של יהודי. אני אגיד לכם משהו ששמעתי מאבא שלי בימים האחרונים, בסיפור של 10 הרוגי מלכות. אז אני אביא את זה קצת, גרסה קצת יותר ארוכה, להדגיש את הנקודה. במדרש כתוב ככה, היה למעשה היה קיטרוג גדול בשמיים, נכון? על זה שמכרו את יוסף הצדיק, האחים הקדושים מכרו את יוסף הצדיק, ועל זה התחיל, היה קיטרוג גדול מאוד בשמיים. מה היה התיקון של זה? הקדוש ברוך הוא דחה בעיקרון מה שהיה צריך להיות, שהם עצמם, הם הצדיקים האלה בעצמם, העשרה, השבטים, הם אלה שיהרגו. יתבונה בישום אחר רוב המצב ידו, מות יונת, הם היו צריכים למות. אבל הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל, אם הם היו מתים, אז מה היה קורה? עם ישראל היה ממש נקטע. הקדוש ברוך הוא דחה את העונש 1,500 שנה. עד הזמן של העשרה התנועים האלה, התנועים התנועים הצדיקים האלה, כבר היו אנשים מבוקרים, כן? היה רבי עקיבא היה ב-120, וגם האחרים היו נתקנים, וכבר עשו את החיים שלהם, ועם ישראל כבר נבנה, וכבר... מה שהם היו צריכים לעשות הם עשו, ואז הם מתו תמורת העשרה האלה. אגב, החתם סופר כותב אותו רעיון לגבי גזרות תח ותח. הוא אומר שבעיקרון גזרת המן על בפרס להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים הייתה צריכה להתקיים, וזה נחתם כבר, וזה היה צריך להתקיים בכל מקרה. זה מה שקרה שאסתר המלכו ומורדכי היהודי הצליחו לדחות את זה עד עונוז המרומז במגילה, כתוב בחיסון אסתר המלכה והתסוף בסף גדולה וחור קרפת ופלט את גדולה, ויש שם גם דף גדולה שמרמז שזה באלף השישי, ובחיסון אסתר באלף השישי בשנת תף חס, זה הגזרות של חמלניסקי, נתנו אז מאות אלפי יהודים, אומר, וזה התחלק. זאת אומרת שאתה, במקום שכל היהודים ימות, אם זה היה קורה מספר כזה של יהודים מתים בזמן גזרות מרדכי ועשר, זה היה נשאר את הקומה המתראית, אז זה נדחה לו הרבה שנים, אז למרות שהאלה נסו, המתראה נשאר. יש כאלה שרוצים לומר, זה עוד פעם, בשביל חתם סופר בדרשות, הוא אומר, יש את הכוח להגיד. אבל גם היום יש כאלה שרוצים להגיד שזה היה השלמה, וגם מרמזים שם גם את התפשין זיין, גם כמרומה שם, זה שקורא באותיות קטנות. הסרט מהמן, אז שיש גם קשר לשואה, זה גם איזה סוג, אבל עוד פעם, בשביל להגיד דברים כאלה, צריך להיות בעל רוח הקודש, צריך להיות חתם סופר בשביל להגיד את זה. אולי יש קשר, אולי לא, אבל ככה חתם סופר בדרשות, כותב. אז יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא דוחה לעוד הרבה שנים, בשביל שעם ישראל יצליח להתאושש בינתיים, לעשות דברים בינתיים. גם פה העניין הזה של עשרה הרוגי מלכות, זה נגזר. דרך אגב, יש רב שמשון אפרופולי, לפני יומיים היה... מתי הוא נרצח? נרצח בגימל באב, משהו כזה. לפני כמה ימים היה היורטג שלו, הוא גם נרצח בגזרות שצחצח. הוא היה עם 300 רבנים, הוא היה בבית כנסת, עטוף בטלית ותפילין, נכנסו הקוזאקים, והרגו אותו שם, היה גדולי המקובלים, הוא דיבר על עצמו לפני כן, הוא בחינה של משיח בן יוסף. ויש אחד הדברות על העניין הזה, הוא אומר, יש פה שתי שאלות. דבר ראשון, רבי עקיבא הוא אחד מהעשרה הוגי מלכות. רבי עקיבא, מאיזה שבט הוא? שום שבט. רבי עקיבא היה בן גרים. היה בכלל גר. אז את עונש של מי הוא לוקח על עצמו? מה, הוא שהוא לא עושה את צהל של אף אחד מהשבטי שהיה שותף במחירה? למה הוא צריך לקחת אותם? מילא היה חירים, תאים, בסדר. אבל הוא לא עושה את צהל. כמו דבר נוסף, כמה היו במחירה? 9, לא היה 10. יוסף הצדיק לא נהנה שם המחירה. יש כאלה שאומרים שיוסף הצדיק גם נהנה שם המחירה, אבל הוא אומר, יוסף לא נהנה. בנימין לא היה שם. ראובן, הרי עלה, נכון? אמר להם, תשליך אותו לבוא, ועלה. לא היה במחירה בכלל. אז איך יש לך 10? מתוך 12 יורדים 3, אז אין 10, יש רק 9. אומר רק מה, הם החרימו את כל מי שיגלה על המחירה, והם התחלפו איתם, קדוש ברוך הוא. עכשיו מגיעים ל-10. הוא אומר, אז רבי עקיבא רק כביכול לחפר על הקדוש ברוך הוא. הוא מרמז את זה בפסוק, הוא אומר, כתוב בפסוק, וכל מעשר בשר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט העצמי, כל אשר השם. הוא אומר, וכל מעשר, שי תבוא, וכי למה מת עקיבא שהיה רואה, הוא עובר לפשט של הפסוק, שהיה רואה, בשר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט. כל השבטים האחרים היה תחת השבט, במקום כל אחד תחת השבט שלו. עשירי יהיה קודש לה, אבל זה באמת היה, כך אומר רב שמשון אפרופולי, וזה היה תיקון. טוב, מי היה שתי הימים הראשונים? יש פה סיפורים נפלאים על זה היה רבן שמעון גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבי עקיבא בן יוסף, רבי יהודה בן בבא, רב חנינא בן תרדיון, רבי שמעון בן סויפר, רב יהודה בן דומו, רב חנינה בן חכינה, חוץ פיזה מסורגמון, ורב לוזר בן שמוע. אילו הם עשרה הרוגים מלכות, יש הרבה גרסות בזה, אבל זה מה שבובע במדרש אלה הזכרו, שנהרגו על שמחו את יוסף. קטן זה בכולם היה רבי ישמעאל כהן גדול. טוב, אמר להם, אם אתם מתחלקים איתי בעבירה, שאני מזכיר את השם ועולה לשמיים, אני אעלה. אם הוא, הם לוקחים על עצמם את העבירה ביחד איתו, אני אמצא את דבר כזה, כן, זה לא, לא ברור, אבל פה במדרש כתוב שיש דבר כזה, שהם לוקחים איתו, לוקחים את העבירה עליהם יחד איתו, ועולה לשמיים. עכשיו, למה דווקא הוא יכל לעשות את זה? אז יש פה באמת עריכות במדרש, שכמה צדיקים היו ההורים שלו. היו מאוד 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 צדיקים, ולא היה להם ילדים, ופעם אחת היא ילכה ויצאה מבית ה... זה, וראתה לפני החזיר, אז היא חזרה. ואז היא ראתה לפני המסורה, אבל היא רצתה לשבוע בדבר כשר, אז היא חזרה עוד פעם, ואחר כך ראתה לפני הגמל, חזרה עוד פעם. ככה כמה וכמה פעמים, אני לא הגיעה שעה, כאילו בשביל שיהיה לה ילד טהור, אז היא עוד פעם חזרה וחזרה, אז חזרה בסוף, אמר הקדוש ברוך הוא למתת, שר הפנים, רד לפני הצדקת הזאת שתתעבר בבן זכר, בישמעאל שמו. באותה שעה ירד ועמד לפניה ביציאתה, ואז עמד גבריאל על הפתח וראתה אותו, ואחר כך הלכה הביתה, ואחר כך נולד רבי ישמעאל, והיה דמותו יפה כדמות גבריאל. אני רואה כמו גבריאל. ובזמן שהיה רוצה לעלות לרקיע, היה מזכיר את השם, ורוח נושאו הוא פורח באוויר ועולה לרקיע, ובא גבריאל לקראתו, והיה מספר לו כל דבר שהיה רוצה. איך היה לו קשר עם גבריאל? כי כשהוא נולד, הוא נולד בדמות גבריאל, הנראה כמו גבריאל, הוא היה עולה אליו כל הזמן. טוב, באותה שעה הוא מזכיר את השם, מקבלת אותו רוח שערה, מעלה אותו לשמיים, הוא עלה, אז פוגע בו מתה, המלאך, אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני ישמעאל, בן אלישע כהן גדול. אמר לו, אתה ישמעאל שקונך משתבח בך כל היום ואומר, יש לי עבד בארץ כמותך, זיבו כזיבך ומראהו כמראיך. אמר לו, אני הוא ישמעאל. אמר לו, מה, זיבך, מה באת לפה במקום הזה? אמר לו, גזרה המלכות להרוג עשרה מחכמי ישראל, עליתי לידיים, זה רבו מן השמיים, וקבלנה עלינו. ואם לאף שאינה מן השמיים, יכולים אנו לבטלה. אמר לו, המהלך, במה אתה יכול, איך אתה יכול לבטל את זה? אז אמר לו, בשם. אמר המלך, אשריך ישראל, שגילה לכם הקדוש ברוך הוא סוד השם, שלא גילה אותו למלכי השרת. אנחנו לא יודעים לבטל גזירות על ידי שם. אתם יודעים. טוב, אומר לו, מה האמת, מה קורה? אומר לו, מה? בדיוק, תליח, לא יהיה לו כוח, אבל עם ישראל יש להם בחירה, כן? אומר לו, מה, אבל מה קורה? מה עם הגזרה הזאת באמת? אומר לו, אין אפשרות לבטל אותה. אומר לו, למה? לפני שהייתה מריבה לפני הקדוש ברוך הוא סמחמם עם מיכאל, היא המלאך סמחמם, מסתין, הוא אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שיהיה משהו בתורה כתוב לבטלה? כתוב בתורה, וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו, מות יומה. איך יכול להיות שבני יעקב מכרו את יוסף, ועדיין לא גבית מהם דינם? גזר הקדוש ברוך הוא על עשרה מחכמי ישראל שיהרגו. אומר, אין מה לעשות, זה גזרה משמיים. אומר לו, אומר רבי ישמעאל, מה, ולא מצא הקדוש ברוך הוא עשרה שיפרה מהם דינו של יוסף אלא ממנו? כן, למה אני? למה אנחנו? אמר לו, מצאת, ישמעאל, חייך, לא מצא הקדוש ברוך הוא עשרה ששפולים כבני יעקב כי אם אתם. זה דרגה עצומה, זה מסוימת. תראה מה זה, איזה זכות זכיתם, שאתם אלה ששפולים כנגד בני יעקב. טוב, אז הוא מראה לו את המזבח שיש בשמיים, הוא אומר, מה, אתה מכיר, מה, יש מזבח בשמיים? הוא אומר, כן, כל מה שיש למטה יש למעלה. אמר לו, מה מקריבים פה? פרים, מילים, כבשים? הוא אומר, לא, נשמותיהם של צדיקים מקריבים לפני הקדוש ברוך הוא. למעשה הוא יורד למטה, מצא את חבריו בתענית ובתפילה. אמרו לו, מה בידיך? מה יעשה? אמר להם, לכו ורחצו והיטהרו ולבשו תכריכים שלכם, שגזרה זו מלפני הקדוש ברוך הוא. אמר רבי ישמעאל, כשבאתי והעדתי עדות זו מלפני כיסא הכבוד, תמכו כל חבריי, וישבו לפני רבי נחוניה בן הקנה, ועשו משתה ושמחה. הוא אומר, כל העשרה הרוגי מלכות עשו משתה ושמחה, על זה שהם זכו, וישב רבי ישמעאל ורבי שמעון בן רבן שמעון גם יהיה בן זוגו, והיו זוג, והיו שמחים ומתאבלים. מתאבלים משמאל, שנכנסה עליהם איתה משונה, ושמחים ומרקדים מימין על שהבטיחם הקדוש ברוך הוא שהם שקולים כבני יעקב. הוא אומר, ואמר להם עוד הנשיא, רבן שמעון גם יהיה הנשיא, אמר להם בשמחתם, אלוקי ישראל יקבל נפשותינו קורבן לעשות מהם נקם ברום ירשעה, נקילה ונשמחה בשמחת כינור ועוגב, והיו יושבים ועוסקים בהלכות פסח. ותוך כדי שהם יושבים שם, במה הם היו עסוקים? בהלכות פסח. מה, איזה נושא? ושונים, לומדים את המשנה בפרק, אילו עוברים? אילו עוברים בפסח, פותח הבבלי. זה אומר מחמיץ, זה אומר אינו מחמיץ. מעניין, זה משהו נפלא. אתה רואה את זה לא רק פה, גם באבנר בנר. סיפורים של סי שהצדיקים מגיעים לדרגות הכי גבוהות שלהם, כבר מפני שבועיים שלוש על אבנר בנר, הוא זוכה להגיע לרמה לא נתפסת של גבורה אישית, גבורה שהוא מסוגל לוותר על החיים שלו בשביל עם ישראל, הוא יכול לקחת נקמה מיואב בן צרויה, והוא לא לוקח, בגלל שעם ישראל צריך אותו, כזאת גדולה, ומה הוא עסוק? איפה הוא מאבד את עצמו פתאום? גיבנת, איך הולצת? בדיני, נכון, הוא לא לקח את הנקמה, אבל זה מעניין לראות מאיפה צומח, על איזה קרקע, עם איזה דשן צומחים פירות כאלה, איך צומחים אנשים כאלה? איפה היניקה שלהם? אתה רואה, מאוד מאוד פשוט. אבנר בנר צומח על גידמת, איך הולצת, דין חמיצה בגידמת. הצדיקים האלה, 10 הרוגים אחוז, ששומעים שהם הולכים למות, והם יושבים ועושים סעודה. ואיך הוא אומר, שמחת כינור ועוגב, ממש בשיר ובזמרה. אלה צדיקים גדולים כמו בני יעקב, על מה הם צמחו? מאיפה הם באו? פות לך בבלי, מחמיץ או לא מחמיץ? הדרך להגיע לכל המדרגות הכי הכי גדולות בעבודת המצוות ובמסירות נפש הקדוש ברוך הוא, הוא תחבב לי, קידם את החולצת, מרא רשי תספס, זהו, זה הדרך, שמישהו משקיע את החיים שלו בגמור רשי תספס, אז הוא יזכה להגיע לדרגות הכי גדולות, זה בעבודת המצוות ובהכל, זה הדרך, אתה רואה את זה חוזר על עצמו, זה הדרך להגיע לזה, והם יושבים ככה, הולכים להסתלק מהעולם, מה הם עושים עכשיו? קוט החבב לי, באמת, ממש מעסיק אותם, קוט החבב לי, כן? קוט החבב לי, מחמיץ או לא מחמיץ, זה הנושא. ולא הספיקו לגמור את ההלכה, לא הספיקו להגיע להכרעה ביניהם, עד שבא הגמור של מלך וחרבו שטופה בידו, הגיע להרוג אותם. אמר להם, עדיין לבבכם תלוי בתורה? והרי אתם יודעים כתבה שנכנסה עליכם, דמיתה, או הכוי לא מסוגל להבין. זה אתם עסוקים. הוא עסוק פשוט ברמב״ם, לא, בלי זה הוא לא יכול למות. הולך למות, מה כל כך מעסיק אותו? אבל זהו זה. טוב, הגמרא מספרת, המדרש מספר עליו, אמרו עליו רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שהיה אחד משבעה אנשים יפים שהיו בעולם. זה אלוהים, יש את הרשימה, אדם הראשון, ויציר חפש לקבל ברוך הוא, יעקב, יוסף, שאול, אבשלום, רבי עזרו ורבי ישמעאל. זאת אומרת, שבעה אנשים יפים שהיו בעולם. בשעה שהביאו אותו לרומי, אז כולם יצאו לקראתו, כל הנשים שרואות אותו, הביאו אותו לפני המלך, אז הוא אמר לו, יש באומתך כמותך או יפה ממך? אמר לו לו, יזר עליו הריגה. טוב, בא אותו הגמון, האחראי מטעם המלך, התליין, לחתוך את ראשם של רבי ישמעאל ושל רבי שמעון בן גמליאל, אמר לו רבי ישמעאל, הוא מבקש ממנו, חייך, התחל בי, למה שאני כהן גדול, ובן כהן גדולי, מזרע אהרון הכהן, הורגי מתחילה, ואל הראה במיטב חכמים. אני לא רוצה לראות איך שרבן שמעון מגמליאל נס, תערוג אותי קודם. אמר לו רבן שמעון מגמליאל, לא כן, אלא אני נשיא בן נשיא, הורגי מתחילה, ואל הראה במיטב חברי. אני לא רוצה לראות איך שהורגים את רבי ישמעאל, אז תערוג אותי קודם. טוב, אמר להם אותו אגמון נחש צפרוני, אם כן, אפילו גורלות, ונפל הגורל על רבן שמעון מגמליאל. מיד פשט רבן שמעון מגמליאל את צווארו, ונתן לספקלטור, האחראי את החרב, והציז את ראשו. אז אומר רבי ישמעאל, פשוט צווארך, אמר רבי ישמעאל, חייך, הנח לי רגע אחד שהבכה על הצדיק. אמר לו, עשה, נטל רבי ישמעאל את ראשו של רבן שמעון גמליאל, נתנו על הרכובותיו, על הרגליים שלו, ונתן עיניו על עיניו, פניו על פניו, וחותמו על חותמו, ופיו על פיו, ואמר, אי הפה המתגבר בגבורה של תורה, של עם קדוש וטהור, אתם עושים הרגליות, מי יתמינך בעבר? איך נכנסה עליך מיטה משונה כזו? עליו הכתוב אומר, חרב, אורי על רואי ועל גבר אמיתי. זאת אומרת, הוא קורא לחרב של מעלה, לחרב של הקדוש ברוך הוא, שתעורר לקחת נקמה על רבן שמעון בן גמליאל. אומר לו אותו אגמון, ריקה, שש, עד שאתה בוכה על מיטתו, בוכה על מיטתך, שקשה ממיטתו, אתה הולך למות, תדור את השני ממנו, מה אתה בוכה עליו עכשיו? טוב. התחיל צובע, תוך כדי ההצלחות והבחיות של רבי ישמעאל כהן גדול, עד שנשקפה ביתו של קיסר לכל צעקתו. הבת של הקיסר שמעה שיש בלגן, היא הולכת לראות מה קורה, סקרנות, ואז היא רואה אותו וראתה אותו וחמדה יופיו. ואתה אוהבת את היופי שלו. טוב, אמרו מימות יוסף לא היה יפה כמוהו. אמרה לו אותו האגמון, אל תהרוג אותו, אמתן לי שעה אחת עד שיכנס לתל אביב, אני אלך לאבא שלי לבקש ממנו אולי ישאיר אותו בחיים בשבילי, רוצה אותו, יאהבת אותו. טוב, נכנסה אצל אביה ואמרה לו, שאלה אחת יש לי אצלך, יש לה שאלה אחת. אמר לה המלך, שאלתך עשויה, מה שתרצה אני אתן לך חוץ מישמעאל וחברת, זה אני לא נותן. הוא כבר הביא, אני מכיר את הבת שלו, אתה מכיר את הבת שלו, זה הכל חוץ מזה. אמרה לו, אבא, היא שאלתי שרציתי לשאול ממך בדבר הזה. אמר לה, לא תעשה שאלתך, זה בדיוק מה שרציתי, הוא נותן לה. איתו, היא רוצה, מבקשת, מתחננת מאבא שלה שיאפשר לה, שישאיר את רבי ישמעאל כהן גדול בחיים בשבילה. שים, לא? איזה יופי. אמר לה המלך, לא תעשה שאלתך, המלך לא מסכים. אמרה לו, אם כן, לא, אם אתה לא מסכים להשאיר אותו בחיים, אז תן לי רשות לפשוט אור פניו. הוא רוצה לפשוט, לפחלט אותו, כן? להשאיר אותו, שיהיה לה מסכה, שיהיה לה את הצורה שלו בחיים, ולכן היא מבקשת לפשוט אור פניו, שיפשיטו לו את האור של הפנים ככה כשהוא חי, וכשהוא חי זה יותר טוב, אפשר לשמר את זה, יותר טוב להשאיר את זה. אז ככה, להפשיט אור פניו, מיד גזר המלך, להפשיט אור פניו בעודנו חי. זה מוות בייסורים אכזריים, ככה תוך כדי שהוא מדמם והכל, וכיוון שהגיע הפושט למקום תפילין, התחיל רבי ישמעאל לצעוק צעקה גדולה ומרה, זה מקום החיבור, כן? מקום החיבור של אדם, החיבור של הנשמה, זה במקום תפילין, מקום הנחת התפילין של ראש, התחיל לצעוק צעקה גדולה ומרה, והייתה את קולו ויף. אמרו לו, עד עכשיו לא בכיסה, זה לא שזה כזה כיף, שמתירים רחמנא ליצלן, את אור הפנים, הוא לא בכה, לא אמר כלום, לא הגיב, ועכשיו פתאום אתה מתחיל לבכות. אמר להם רבי ישמעאל, על נשמתי איני בוכה, זה שאני מת אני לא בוכה, אלא על מקום שבו נתון שם אל עליון, על התפילין, על זה שאתם לוקחים את המקום הזה בתפילין, על זה אני בוכה. אמרו לו, עדיין אתה בוטח בשם השם, אם גדול הוא יבוא ויצילך עכשיו. צעק צעק רבי ישמעאל צעקה, ומאותה צעקה נזדעזע כל העולם. אמר רבי ישמעאל, הרי מכמה שהיו לפניי ממה שהיו אחריי, לא נכנסה בעולם מיטה כזאת אכזרית. כשעשה בא כל ואמרה, זה מרומז בתורה, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, רמז על המיטת רבי ישמעאל, שבאמת לא היה דברים כאלה, וזה קורה אצלו. המלאכי השרת התחילו לפני הקדוש ברוך הוא לבקש, ריבונו של עולם, צדיק זה, שהראית לו גנזי רקיעים, גזרה זו נגזרה עליו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עניחו לו, ושתעמוד אותו לדורות. עם ישראל צריך את זה. עם ישראל צריך את הזכות הזאת לעשרה הרוגי מלכות לדורות, כולל המוות האכזרי של רבי ישמעאל כהן גדול, זה מכפר על עם ישראל, מכפר על מה שהיה ומכפר על מה שיהיה. זה זכות לעם ישראל. ועוד זעק שנייה, זעקה שנייה, ונזעזע קצה הכבוד, וביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם לתוהו ובוהו. ירד גבריאל ואמר לו לרבי ישמעאל, אם תצעק שלישית, יהפך העולם לתוהו ובוהו, אל תצעק, על אשריך ישמעאל ואשרי חבריך מה תפול לכם. כיוון ששמע רבי ישמעאל כך, הפך פניו עד שיצא נשמתו. ואז יש פה במדרש את כל ההספדים שאמרו עליו, רב קדוש ברוך הוא אמר עליו הספד, זכר צדיק לברכה, מיכאל וגבריאל אמרו, זכרו לחיי העולם הבא, חיות הקודש אמרו, תנוח נפשו בצרור החיים, שרפים אמרו, רוח השם תניחנו, המלאכים וכל צבא מעלה אמרו, זכרו לחיי העולם עם הצדיקים, מיכאל וגבריאל אמרו, אשריהם שזכו להתקרב על גבי המזבח של המרומים, ועוד אמר הקדוש ברוך הוא, ממתין ידך השם ממתין לחלק. והמדרש מסיים שעדיין קלסר פניו של רבי ישמעאל ורומי פי אדום הרשעה, והיה להם חג שהימים מתחילים להתארך חזרה בתקופת טבת, וזה נשאר שריד לחג הזה עד היום, כן? זה התגלגל מרומי לנצרות שהמשיכה ברומי החג הזה שמתי שהימים מתחילים להתארך. ואז הם היו נוהגים באותה תקופה ברומי שהיו לוקחים אדם שלם ושמים אותה גמרא בעבודה זרה, מביאה את זה, כן? ומרכיבים אותו על אדם חיקר, ומלבישים אותו בגדו של אדם הראשון, שהיה נמצא אצלם, וזה היה בגד של עשיו, זה היה בגד של אדם הראשון, ומביאים קלסטר פניו של רבי ישמעאל, והיה כנראה, עפו את זה לסוג של מסכה, היו מביאים את קלסטר פניו של רבי ישמעאל, ומניחים אותו על ראשו של האדם הזה החיגר, ומייטין, מטקל ד' זה פיתקה, וממקרוז, וחמה חמה, מי שראה ראה, זה לא חמה, לא חמה. ומסיימים תמיד, וי לדין, כד יקום דין. וי לזה, כאשר יקום זה, הקדוש ברוך הוא יאבד אדום הרשעה, לקיים מה שכתוב, ונתתי נקמתי באדום. אז יש בזה הרבה מעריכים שם, מערשו ואחרים, להסביר מה באמת כל הרמזים, המון המון סנלים יש פה, כן? כל הסיפור הזה, אדם חיגר, אדם שלם, יעקב ועיסה, זה כל המאבק הגדול הזה שמתגלגל עליו. אבל רוצה להתמקד על נקודה אחת. תארו לעצמכם שהמלך היה מקבל את הבקשה של הבת שלו. היא באה ואומרת, וואי, כזה אדם יפה, כזה איש יפה, רבי ישמעאל כהן גדול, מבקשת, מתחננת מאבא שלה, תשאיר אותו בחיים. ואבא נענה לבקשה שלה, וכן, היא אוהבת אותו, וזה הוא משאיר אותו בחיים. שמה היה שייקספיר כותב על זה? איזה יופי, זה שתי עמים, ורומר, ולא יודע מה, ובאמת, היה הופך להיות איזה סמל לאהבה אמיתית, וטטטטט, נכון? איך היא אוהבת אותו? היא באה בקיסר, והוא בכלל איזה מורד יהודי, ואיך שהיא באה, ומתחברת אליו, ומחיה אותו, ומצילה אותו, זה היה הופך להיות מחזות, ושירים, ולא יודע מה. שייקספיר יכול לנוח, כן. אבל זה היה הופך לסמל של אהבה, לא? באמת טוב? מה קורה ברגע שלא יכולה לקבל אותו חיים? יפשיט אורחו מעל פניו. זאת אהבה של גויה. זה אהבה של גויה. גויה, זה אהבה שלה, זה מה שזה שווה. כל חסד, אהבים לגרמה יאהבים. אוהבים רק את עצמם. וגם כשזה נראה שהם אוהבים מישהו אחר, זה לא אהבה אמיתית. זה אהבה שמגיעה ממקום מאוד מאוד אנוכי, עד כדי כך שאם לא תקבל אותו חיים, תקבל אותו מפוחלט. ולמרות שככה הוא יעבור ייסורים נוראים בשביל להגיע למצב הזה. זה האהבה שלהם. ואנחנו בתור יהודים צריכים לדעת את זה. אסור לנו להיות מושפעים מהסכולה מהערכים שלהם ומהמושגים שלהם. אסור לנו להתבלבל. זה, הם יכולים להשתמש עם מילים מאוד מאוד יפות. כן? ומושגים יפים וחמלה ואני לא יודע מה. אנחנו צריכים לדעת ברור, לא ישבתי בסוד משחקים ואלו, זה בתי תיאטראות ובתי קרקסאות שלהם. וכל המסתעף מזה, גם המושגים שנראים לנו כביכול משותפים, ממש 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 לא משותפים. אין קשר ביניהם. רגע, אולי זו דוגמה לא כל כך מתאים לבית כנסת, אבל חשוב להגיד את זה. יש סרט, נראה לי די מפורסם, הרבה מאוד ראו אותו, מראים אותו גם לא תאמין למתאים, למורות, משהו שנקרא להציל את וילי. משהו כזה, לסייב וילי, להציל את וילי, להציל איזה יתן. מה בעצם הרעיון שזה בא להראות על תרפיה בבעלי חיים, איך בצילים עוזרים לילדים לפתח את הסיבשות שלהם, לצאת מהמצוקות שלהם על ידי בעלי חיים. לכן באמת מראים את זה גם בכל מיני מקרים לאלה שעוסקים בחינוך בשביל לא נדם את הדבר הזה. טוב, אני אישית במקרה לא ראיתי את זה, זאת אומרת לא שאני לא ראיתי במקרה לא ראיתי את זה, שמעתי את זה, אני שמע את זה, ראתה את זה, הראו להם את זה, עובדת בהוראה, הראו להם גם אחד את הסרט הזה. טוב, זה הולך ככה, יש שם כאילו לוויתן שקוראים לו ווילי, והוא נמצא באקווריום גדול, ואנשים משלמים בשביל לראות אותו. יש שם איזה ילד שהוא שובב ומופרע ומלא בעיות, יש לכל שמות יפים, והוא גנב או משהו כזה, ונתנו לו עונש של עבודות שירות, שהוא צריך לעבור באקווריום הזה. וככה הוא הגיע לעבוד באותו מקום, והלוויתן יום אחד לקש לו מצנת ועשה משהו זה, והוא הגיב לו חזרה, והתחיל כאילו טיפול ביניהם, טיפול טבעי, של קשר שבין הילד הזה ללוויתן. איך? דולפין? אני טוב. אז דולפין, ויש כאילו קשר ביניהם, בין הילד לווילי הזה, ו... על ידי הקשר שנוצר, הילד בהחלט יוצא מהמצוקות שלו ומשתקם וכל החיים שלו משתנים. מה שקורה זה שהבעל הבית של הדולפין הזה, מי שכבר לא משתלם להחליק אותו, הוא לא הוריד מספיק רווחי. אז מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה משהו לגרום למים לצאת, לברוח, ואז הדולפין הזה יחנך. כן, הוא ימות. הדולפין ימות ואז יקבל את הכסף מהביטוח. מה קורה? הילד מגלה את זה שהבן אדם רוצה, שבעל הבית רוצה להרוג את הדולפין הזה, אז הוא לוקח משהו, לוקח את הדולפין ומנסה להציל אותו, לקחת אותו לים. רוצה לקחת אותו לים, וכמובן מסרט אור תנוי על זה שכאילו עכשיו בונים את המתח ורואים את המשפחה שלו בים שמחכים לו לראות ומתגעגעים ולא יודעים איפה הוא נמצא, וכן מענישים אותם, נותנים להם רגשות, ותוך כדי רואים את הווילי הזה מתגעגע למשפחה שלו, המשפחה מתגעגעת אליו, ונוסעים ומתפרק המחליט לאווירה הראויה, ותוך כדי הבעל החיה, בעל הווילי הזה רוצה לעצור אותם, שלא יגיעו לים, יגיעו לים ויפסיד אותו, הוא לא יקבל את הכסף מהביטוח. אז מגיעים שם לכניסה, נמצא לחוף, אז הוא עומד בשער ולא נותן להם לעבור. אז יש את האווירה, מה עושים עכשיו? הלגתן הזה, הדולפין הזה, השימות האחרונות של החיים שלו, כן? הוא כבר כמעט נחנק, וצריך להגיע דחוף דחוף לים, ומצד שני הבן אדם הזה מעכב, ואז הילד ככה נותן צעקה, סע! תעסע הזה, והוא נוסע, והבן אדם קופץ, בורח ברגע האחרון, ומגיעים לים, ונותן כזה זינוק מרשים, ישר לתוך המים, וזה הסוף הטוב. מה שקורה זה באמת שהילד הזה צועק סע, בדרך כלל גם הצופה צועק יחד איתו את ה... סע! הוא נמצא במתח, כן? ואם ביחד איתו סע. תארו לעצמכם שאף כתוב בגמרא שמותר לאט לאט או יעודו, זה לאט ידיד יוסו. מה היו התקופות שלנו? אבל זה בדיוק המסר שעובר פה. הילד הזה אומר סע, ואנחנו צועקים איתו סע, על מה? יש פה בן אדם, תדרוך אותו, סע, אבל העיקר נעשים את הדולפין הזה. וזה מסר שעובר, ואני אגיד לכם, דיברתי על הסרט הזה עם המון 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 המשפט, אפשר להגיד מאות, שראו את זה, אתה צודק, אולי. אתה רואה שמישהו עלה על זה ואמרתי את ההערה הזאת, כן? אתה אומר שאם הייתי רואה גם על זה, אבל אתה רואה, זה בדיוק הברוך, כן? זה בדיוק הצרה הנורא הזאת. מישהו פה יושב ומכניס את הערכים ה... מעוותים, מעוותים זה לא מילה, ריקול כל אחד מאיתנו בהתבוררות מבין שזה מעוות לחלוטין. מעוות לחלוטין, נשים חיות מעל בני אדם ולרצוח אדם בשביל להתקין לחיה, זה לא מעוות לגמרי. אבל הבעיה היא שזה בנוי כל כך טוב, אם אנחנו נראה איך אומרים, הייתי רואה, גם הייתי ישראל קצת. ואנחנו צריכים לדעת, זה סכנה. החברניש, יש לו ביטוי מאוד מאוד חריף. החברניש אמר שבולנוע, זה עקירה של כל היהודים הליטים. אז לא, באמת, אני לא רואה את עצמי מסיף בשער לדבר בנושא הזה, אבל הערה להתבוננות, יש פה משהו, וכשאתה מסתכל על זה, אז זה דבר שאולי הוא קיצוני ובולט, אבל זה יש המון 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 דילמות כאלה שעולים תוך כדי, וכל הסרט, אני לא יודע, האמת, אני לא מבין מה העניין של הדימאי, הכותב, התסריטאי, יש הרי כל כך הרבה אנשים שמושקעים בדבר כזה. מה העניין? איזה עיקרון יש לו פה להכניס לאנשים עם איזה עיצות מסובך כזה, מה? הוא רוצה צרף לבעלי חיים, שיהיה רק צרף לבעלי חיים, הוא רוצה מתח, שיהיה מתח, שהבן אדם ירד מהכביש לבד, למה הוא צריך את זה? אני רוצה איזה בן אדם מעובד, אני לא יודע, אין לי מילים. להכביר לאנשים תוך כדי את הערך הזה, וזה משפיע, עד אף אחד יכול להגיד שהנפש שלי נקייה ולא הושפעה. נו. הם? יהודים. זה מתח צדדי, טוב, יכול להיות. אבל זה מתח מאוד מאוד מסוכן לעולם הסולם הערכים שלנו ולעולם שלנו. וזה דבר שקורה בגלל שאתה מסתכל על זה, אנחנו יהודים ברוך השם, 3,000 שנה, 3,000 שנה. וחלק גדול מאוד מהיהדות זה סולם ערכים מסוים. רחמנות של חמלה, של בחירה חופשית. מה זו בחירה חופשית? לא שאני עושה מה שאני רוצה, אלא שאני יכול לא לעשות את מה שאני רוצה, נכון? בחירה חופשית, לא רצון חופשי. רצון חופשי זה אני רוצה ועושה, אני חופשי ברצון שלי. בחירה חופשית פירושו, אני בוחר, אני חופשי לבחור את מה שאני עושה בלי להיות מושפע מהרצון שלי. אני רוצה לעשות, לאכול, אבל אני לא אוכל כי יש לי ערך של קורבן הדייג ולשמוע בכל דברי חכמים. אמרו לא לאכול היום, אז למרות שאני צמא, אני לא אשתה. ולמרות שחסר לי הקפה, אני לא, אני רוצה לעשן, לא יודע, כל הדברים האלה. הערך גדול יותר, הבחירה שלי חופשית היא לא מוכתבת, אבל בהמה, אצל בעל חי, אז הבחירה שלו לא חופשית. אם הוא רעב, הוא אוכל, הוא לא מסוגל להתגבר ולצום כי הוא מאמין במשהו יותר גדול. אבל בכל העולם הגוי, בבתי תיאטראות ובתי קרקסאות, זה לא המסר שעובר. אדם פנימה, אדם חופשי, מה המשמעות של זה? ממש לא, אבל אדם שמתגבר על עצמו ולא נוחם ולא נותר, זה נקוקה הפך, זה אדם שיעשה מה שהוא רוצה ואף אחד לא יגיד לו מה לעשות, ואין שום ערך שיכתיב לו משהו. זה דבר ש... אני לא אומר, אנחנו תמיד בדילמה הזאת, אנחנו תמיד נמצאים במאבק הזה, אבל היום זה גם מאוד מאוד נגיש להגיע לכל הדברים האחרים שהם מנסים לחדור כמו סולאים מכל חור, מכל דרת וכל מיני וירוסים כאלה להתפשט ולזהם אותנו לגמרי. להיבט פשוט את המושגים מהשורש, וקשה מאוד גם לשים לב לזה כשזה קורה. פתאום המניעה התנהגות אחרת, מפרש אחרת דברים, זה עדין, אבל טוב. תריכו, נעמוד פה בינתיים. בסדר, אבל לפחות שיהיה קינות. מקוננים על זה, זה לא המטרה האמיתית. אני לא יודע אם יש הרבה מה לעשות בפועל, אבל לקונן על זה, ובכוח הקינות נגיע לסיכון. זה באמת סיכון לדבר הזה. אבל זה באמת לא, ישבתי, זה דבר ראשון, ישבתי לסוד משחקים ואלות. טוב, נמשיך לכתב הבא בפסיכתות. רבי אבא ופתח, זה פסיכת דלת, פסיכת רביעית, רבי אבא ופתח. והמה כאדם עברו ברית. עם ישראל נמשלים כמו אדם הראשון. אבל מה היה אצל אדם הראשון? יש הרבה פרטים. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון נכנסתי אותו לגן עדן. זה ציוויתיו. היה ציווי. ועבר על ציווי. הוא עבר על הציווי. ודנתי אותו בגירושין ובשילוחין. בגירוש ושהיה משולח, החוצה מגן עדן. וכוננתי עליו, איפה? איפה? נכון? אומר אותו דבר, גם עם ישראל בסופו תהליך. כלומר, נכנסתי אותו לגן עדן, את מי? את אדם הראשון דבר ראשון. נכנסתי אותו לגן עדן שנאמר, והי כך השם אלוהים אותו אדם, והיה ניחיו בגן עדן. ופסיפיסים שנאמר, ועצב השם אלוהים על לא אדם לימויר, מכל עץ הגן, אוכל תויכל, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. ועבר על ציווי, שנאמר, אמינו את אשר ציוויתיך לו לבטיח, אוכל ממנו, אוכל אותו. ודנתי אותו בגירושים, שנאמר, וגורש עשו אדם. ודנתי אותו בשילוחים, שנאמר בי שלחי ראשם מגן עדן, וכוננתי עליו איכו, שנאמר ויאמר לו, היקה, איכו כסיב. אז זה איכו שהקדוש ברוך הוא אמר על אדם הראשון. זה אומר, גם אצל עם ישראל זה אותו דבר, אף פנם, נכנסתי אותם לארץ ישראל, שנאמר ואובי אתכם אל ארץ הכרמל, וציוויתים, שנאמר צוות בני ישראל, ועברו על ציווי, שנאמר וכל ישראל עברו את פרופסכו, ודנתי אותם בגירושין שנאמר מביתי הגורשי, ודנתי אותם בשילוחים שנאמר שלח מעל פניי ויצאו, וכוננתי עליהם איכו יושבו בדוד. אז הוא בעצם מקביל את כל התהליך של אדם הראשון בגן עדן, התהליך של עם ישראל בארץ ישראל. למעשה, ההקבלות הן מאוד מאוד רבות, לא רק בפרטים שכתוב פה, אלא גם בשורש, אבל נקודה אחת שדבר ראשון, אדם הראשון בגן עדן, הקדוש ברוך הוא מנסה להסתדר איתו מה שנקרא, נכון? מה קורה בפועל? אבל הוא מקבל הצהרה לא לאכול, אחר כך מגיע הנחש, מציץ את זה, אותה אישה, היא אוכלת, והיא נותנת לאיש, והוא אוכל ביחד איתה, שתיהם אוכלים, ואז הם ידעו כי ירומים הם, ואז הם מתחבים, ואז הקדוש ברוך הוא מגיע, והיואי אומר לו, אייקו, איפה אתה? אומר רשי, למה הקדוש ברוך הוא אומר לו אייקה? רצה להיכנס עמו בדברים. להיכנס עם עוד דברים שבעצם הוא פונה לבן אדם ומציע לו, בוא נסתדר, בוא ניישר קו, תגיד סליחה, טעיתי, לא ידעתי, והתנצל, וזה הקדוש ברוך הוא יסלח לו, שיגיד חטאתי. אבל האדם לא רוצה, לא מוכן, הוא מתכחש. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, היקו, מה הוא עונה? את קולך שמעתי בתוך הגן, והעירה, כי ערום אנוכי, והיחווה, סיפורים. הקדוש ברוך הוא רוצה בכל זאת, בא לקראתו עוד יותר, ו... לא שאנחנו מבינים מה שקורה אצל אדם הראשון, זה בכלל מעל ההשגה, מעל המציאות שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא פונה אליו ושואל אותו שאלה שהתשובה עליה היא כן או לא. אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? זו השאלה, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת או לא? זאת אומרת, מה אמור להיות את התשובה? כן, סליחה, עוד הפעם לא. זה אמור להיות, הוא פשוט תוכל ממנו בכוח את המילים מהפה, תגיד, כן, טעיתי, סליחה. כמו שדוד המלך אומר כשבאים אליו עם ביקורת, חטאתי, ואז נסלח לו לגמרי. ולא כמו ששאול המלך, כן? הקים אותי את דבר השם, אמר פתאום, אני בסדר, אין, לא טעיתי ואין... אבל הוא מבקש ממנו, נו, תגיד סליחה. מה הבן אדם מתחיל? לא, זה לא אני, זה היא. זה לא היא, זה אתה. כן, האישה אשר נתת עימדי, איך לא משנה מאיפה הוא הגיע? לא, לא, זה אתה, אתה עושה את האישה הזאת, היא נתנה לי מן העץ באוכל. הוא מאשים את האישה ואת הקדוש ברוך הוא שנתן את האישה, שהם אשמים בזה שהוא אחד, הוא לא מוכן להגיד סליחה. במטר של פרשת עמר כתוב בשרדה, ש-130 שנה, אדם הראשון היה בצומות ותעניות, על החטא שהוא עבר, וזה לא יתכפר לו. אומר, למה? עד שאלה בשרות זרזירים, כאילו, צמחו לו צמחים מתוך הבשר, מרוב צומות ועינויים וסיכופים שהוא עשה. אבל לא אמר חטאת. אדם יכול לעצמו 130 שנה, אבל חטאתי הוא לא יגיד. זה השפלה של הכבוד ברמה אחרת, וזה הרבה יותר קשה להגיד. זה אולי אף סוגל להגיד. ואם היה אומר חטאתי, היה נצלח לו. יכול לומר, בשפרש עצמו, אבל בשרדת. אם היה אומר חטאתי, היה נצלח לו, אבל לא אומר חטאתי. היא אשמה, הוא אשם, הוא יצום, הכל נכון, אבל להגיד חטאתי הוא לא אומר. באותו דבר יש גם בכלל בעם ישראל, באותה נקודה, זה כנראה תכונה אנושית שירשנו, כן? זה... לא, לאדם לא מסוגל להתנצל, לא מסוגל להיחרד, לא מסוגל להבקש סליחה. אבל יש פה גם נקודה מסוימת, שאם אנחנו מתבוננים על העניין של הגלות, איך זה התפתח, מתי התחיל תשעה באב? מתי התחיל התאריך הראשון של תשעה באב? במרגלים. נכון? המרגלים חזרו בחטא ואב, חזרו ואז באו ואמרו, לא, אין חזק הוא ממנו, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא קהילה משם, ואין מה לעשות, ואיתו, לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את טובתנו כשהוא הולך להביא אותנו לארץ ישראל. ואז מגיע בלילה, והם בוכים כולם דפי של חינם, נכון? ויבכו עם בלילה ההוא, ובוכים כל הלילה, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, אבל אני אקבע לכם בחייה לדורות, הלילה הזה שתשעה באב הוא בחייה לדורות. הדבר ראשון, במדבר עצמו, הם היו הרי כל שנה, מה-600,000, היו חופרים קברים, נכנסים לקברים בליל תשעה באב, זאת אומרת, תוספות במראה, ותוספות, ובאב ריקוף למד בית. זה עושה את החשבון שם שכל שנה היה 15,300, משהו כזה, שהיו מתים, עד השנה האחרונה, שזה היה, הנה, היחידים שנשארו, עד תצבב באף, שהם חשבו, אולי הם טעו בחשבון, שרו עוד לילה, עוד לילה, עוד לילה, וזה כל שנה, כאילו, היורסייט הכללי של כולם, כל מתי מדבר, זה בתשעה באף. וממשיך הלאה, כל התאריכים של תשעה באף, אבל איפה זה מתחיל? וקראנו בשבוע האחרון, ותרגנו בעוליכם, ותאמרו, ושנאת השם אותנו, הוציא אותנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנחנו עולים, ותרגנו בעליכם. יש פה מידה שנקראת נרגנות. אותו דבר גם בפסוק בתהילים. וירגנו בעליהם, לא שמעו בקול השם. התלוננו בחטא המרגלים, וירגנו בעליהם. התנהגו בתכונה של נרגן. ואז, וישא ילדו להם, להפיץ אותם בגויים, ולזרותם בארצות. מה זה? כל הגלות הגדולה הזאת, שעם ישראל מפוזר בכל העולם, זה הכל תוצאה של וירגנו בעליהם. מה זה נרגן? מה זה התכונה הזאת? נרגנות, מה זה נרגנות? אז יש לנו פסוק במשלי, זאת אומרת, דברי נרגן כמתלהמים, והימה ירדו חדרי בטן, ואין עצים ישקוט אש, ובאין נרגן ישקוט מדון, ואין עצים תלחבי אש, ובאין נרגן ישקוט מדון. מה זה הנרגנות? יש ככה, יש מושג שנקרא כפיות טובה. מה זה כפיות טובה? מרשום כיסוי, כופה עליו כלי. הבן אדם עשו לו טובה, לא נעים לו שעשו לו טובה, הוא לא רוצה להרגיש מחויב, זה אחד הדברים הקשים לבן אדם להרגיש מחויב, אז הוא הולך וכופה כלי, מחפה על הטובה, מתעלם ממנה, כאילו שמעולם לא עשו לי טובה. זה נקרא כפיות טובה. כל הכופר בטובתו של חברות, כל הכופר בטובתו של מקום, זו תכונה מאוד 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 גרועה, אבל יש תכונה עוד יותר גרועה מכפיות טובה. ומה היא? נרגנות. נרגנות זה לקחת את הטובה שעשו לי, ולפרש את זה כאילו התכוונו לעשות לי רעה. אתה יודע למה אדם חוזר הביתה? כן, אדם חוזר הביתה מהכולל, מהעבודה, ממה, מהשיעור, מאיפה שלא יהיה, יש מרק, הוא טועם את המרק, פוי, בלי מלח, בכוונה עשית את זה. את יודעת שאני אוהב את המרק מלוח, בכוונה עשית את המרק בלי מלח, רק בשביל נגדי, הכל נגדי פה. טוב, יש קורה דברים כאלה. רגע, רגע, היגיון, תחשוב רגע. מישהו פה עמד כל הבוקר על הרגליים, קילף תפוחי אדמה, קילף בטטות, קילף קישואים, שם מלח, מלח הוא לא שם, שם מרעים, שם על האש, עם מיך, הוריד, הלך, חזר, היה טלפון באמצע, בכל זאת שם לב, ניסה לרילי דבר בשביל שמה היה במרקה הוא, אבל סיפר פה כמה הזמן רציני. הכל בשביל מה? כל הזמן עמד בראש דבר אחד. איך עושים? כשהוא יחזור הביתה, יהיה לו מרק ממלח. מישהו פה עושה טובה. ובאים ומפרשים כל הטובה שנעשה רק רעה. זה נקרא נרגנות. וזה עומד בשורש ובבסיס של כל מריבה. ואין עיצים תשקוט אש, תכבה אש, ובאין נרגן תשקוט מדון. הבסיס לכל המריבות שמתחיל, אם זה בין אשתי אשתו, אם זה בין אדם לחברו, וכל הנושאים זה מתחיל מתחומה של נרגנות. להתחיל לפרש טובה שנעשה כאילו היא רעה. יש גמרא בשבת, הגמרא בשבת אומרת, למה צריך להשאיר נרות שבת? נר שבת בנר חנוכה מה עדיף? ומה נר שבת זה שלום ביתו עדיף. אומר רש"י, מה זה שלום ביתו? שאולי ילך בבית, ויקשל, הוא יקשל בדוחפת, ואז זה יתפתח מריבה ביניהם, ואז זה שלום ביתו עדיף, זה שלום בית. אז למה אתה צריך לקרוא לזה שלום בית? תגיד, שלא יקבל מכות ברגליים. רש"י מסביר ששלום ביתו זה מה? שלא יקשל בחפת. תראו ברש"י שם, דף, איזה זה, חב ג' עמוד א', חליף. חב ג' עמוד א', משהו. הוא אומר, שלום ביתו, שלא ייקשל בחפץ. רק מה? זה שאדם ייקשל בחפץ, יקבל מכה ברגל, נו, לא נורא. אבל מה יקרה? כמה פעמים אמרתי לו להשאיר כיסא באמצע הדרך? כמה פעמים צריך להגיד את זה? את משאירה את זה בכוונה. זה הסכנה הגדולה, מזה חז"ל מאוד מאוד פוחדים. שישאיר את הנר, וזה יותר חשוב מנר חנוכה, כי שלום ביתו עדיף. שאדם יגיע ויקשל בחפץ, וזה יהיה אשמה, כי זה מתוכנן נגדי, זה דבר שאי אפשר לעבור אותו, אי אפשר להיות. זה דבר שחסל תורגים. ראיתי דווקא הרב נבנצל מסביר בספר, אבל שום ביתו עדיף, שום ביתו שלא יתקשר בחפת. בכל אופן, אבל הנקודה הזאת של נרגנות מגיעה פה גם כן. וירגנו בעולם. דברי נרגן הם מתלהמים, והם מה ירדו חדרי בטן. דברי נרגן הם מתלהמים, זה כמו אקרוך בבטן. זאת אומרת, אם מישהו פעם הרגיש נרגנות, שהוא בא, עזר למישהו, וכל הכוונה שלו הייתה לטובה לעזור, והתגובה הייתה, עשית את זה לרעתי, עשית את כל מה שעשית את זה רק נגדי, זה הרגשה, זה פשוט אגרוף בבטן. זה דברי, זה מהלומה, והם ירדו חדרי בטן. זה מהלומה, פשוט אגרוף בבטן. זה מה שזה. וככה שלמה המלך מגדיר את זה. מה קורה פה, עם ישראל? הקדוש ברוך הוא עושה כל כך הרבה ניסים. נוציא אותם ממצרים, ביד נטויה, בזרוע נטויה, וביד חזקה, באותות, ובמופתים. כל כך הרבה ניסים כל הדרך. מוריד להם מן, ובאר, ומראה את האהבה שלו, וכל המטרה שלו זה להראות את האהבה שלו, כן? שעם ישראל עומדים על ים סוף. ואז ויישא מלאך השם ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, ויישא עמוד הענן, כי לפניהם ויעמוד מאחריהם. למה? ויהי ענן והחושך ויתר, למה הענן צריך לעבור? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות? יש אלף עיצות שיגרום שהחיסים של המצרים לא יסגרו בבני ישראל. מה, כמו שהיה אצל אברהם אבינו, כן? גויים זורקים חיצים ובלסרות על אברהם אבינו, וזה הופך להיות חול. כן, אליעזר ואברהם עומדים, ונופל עליהם חול, הם משוגעים, זורקים חול, מה קרה פה, כן? זורקים, והוא לוקח חול וזורק, וזה הופך להיות חיצים ובלסרות. יותר ניסים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, צריך לתת לו עיצות. מה הקדוש ברוך הוא עושה? משהו אחר. שולח את עמוד הענן. שעמוד הענן, מה זה עמוד הענן? אם יכול, בא השם, הולך לפניהם בעמוד הענן, להנחות המדרת. זה לא פסוק, אנחנו לא יכולים להגיד את זה, אבל בא השם הולך לפניהם בעמוד הענן. כביכול בעצמו. רבינו בחייה מסביר איך שזה היה, הוא אומר, זה ענן השכינה. ענן השכינה אומר, איך זה היה נראה? הוא אומר, זה היה נראה מאוד מעניין. הוא אומר, זה היה נראה, זה היה, לא ראו את זה. מי שהיה מסתכל על זה היה רואה את עצמו. רואה את עצמו בצורה יותר מזוכחת. מעניין, כי נראה לי שזה גם די מובן, כי משהו לא קולט אור בכלל, אז הוא אמור להחזיר את כל האור, כמו מראה או משהו כזה, כן? הוא לא קולט את האור, אז מחזיר את האור. לא יודע, אור הענן השכינה זה היה, לא ראו את הענן. רק מי שהסתכל על הענן ראה את עצמו, זה היה איש כזאת, סוג של מקום ריק, בלי מציאות בו, כי יכול לקדוש ברוך הוא בעצמו התגלה שם בענן השכינה. ועכשיו ענן השכינה עובר, ועומד בין מחנה ישראל ובין מחנה מצרים, לקבל את כל החיסים ואת כל הבלסרעות שזורקים על בני ישראל. למה נעשה הדבר הזה? בשביל לגלות לבני ישראל את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליהם. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואתה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה זה ואתה אתכם על כנפי נשרים? אומר רש"י, הנשר הזה שונה מכל העופות. כל העופות לוקחים את הצאצאים שלהם בידיים שלהם, נכון? אבל אני הנשר אומר הוא לוקח את הצאצאים הגוזלים שלו מעליו, למה? כי אם יבוא צייד ויראה חטא, מוטב ייכנס החטא בי, ואל ייכנס בבניי. אמר כך גם הקדוש ברוך הוא, לקח את בני ישראל, ישרוס כנחב ייקחהו, יישאהו על עברתו, על עברתו, על הכנפיים שלו, טוב, ייכנס החטא בי ואל ייכנס בבניי. ככה הוא לוקח את בני ישראל, מגיע, תורקים, ורשי מביא, שבייסה עמוד הענן, כן? עמוד הענן הולך ועומד לפני בני ישראל. להראות להם מוצב את הגילוי של האהבה, מוצב ייכנס החצי ואל ייכנס בבניי. זה מה שהקדוש ברוך הוא מעביר מסר לעם ישראל. תראו איזה אהבה עצומה, אני אוהב אתכם. דרך אגב, זה גם הנהגה לדורות, שהקדוש ברוך הוא יפרוס כנפיו, ייקחהו, ישראל לפרצה. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא אוהב את עם ישראל אהבה כל כך עצומה, כל כך גדולה, שמוצב ייכנס החצי ואל ייכנס בבניי. אבל הרב הירש כותב, זה במאמר מוסגר, הרב הירש כותב שיש נקודה אחת שנדרשת מהגוזלים בעצמם. הקדוש ברוך הוא בא ומציע לגוזלים, כן, בואו תעלו לי על הכנפיים ואני אקח אתכם למקומות כאלה ולרמות כאלה ולאהבה עצורה כזאת שמותר להיכנס אחרי סביב ולהיכנס בבניי. אבל יש דבר אחד שאתם צריכים לעשות לבד, אומר הרב הירש, להעלות לכנפיים. לנשר אין ידיים, הוא לא יכול לתפוס את הגוזלים שלו, לשים אותו מהכנפיים שלו, הוא יורד נמוך נמוך נמוך, תמוד לרצפה ממש, תנו קפיצה אחת קטנה, תתנתקו, תתנתקו מהרצפה, תעלו על הכנפיים של הנשר, והוא ייקח אתכם הכי גבוה שיש. אבל את הקפיצה הזאת, הפציעה הזאת, זה אתה צריך לעשות בעצמך. זה לא ברור מציע את הדברים הכי גדולים בעולם, זה אהבה הקצומה ביותר, אבל זה תלוי בפציעה. זה תק מהקרקע ותעלה לכנפיים. זה ככה, כך כותב הרב הירש. אבל דווקא יצא, על הפסוק הזה, כן. והיצא את כל הקפה נשרים, הוא כותב את זה. דווקא יצא לדבר עם יהודי מבוגר, סבא של אשתי, הוא יצא בן החרבן של הגאון מווילנה. סיפור יהודי, באמת, כל החיים שלו, למרות שהוא עבד במשרד המשפטים כל היום, שקוע בתורה בלי הספר. אז היום הוא כבר יהודי מבוגר, 90 פלוס. אמרתי לו, תבוא אותו, זה לא בשם הרב הירש, אחר כך מצאתי את זה לרב הירש, ואתה סתם, קיצור, אמרתי לו, תבוא אותו, זה אומר שהוא לא חושב שזה מזויק. הוא אומר, נשר אין לו ידיים. הקדוש ברוך הוא גם מרים אותנו ושם אותנו על הכנפיים. איך ההרגשה שלו אומרת? הרגשה של יהודי מבוגר. בכל אופן, אבל זה האהבה האמיתית, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את האהבה שלו. ומה התגובה של עם ישראל על הדבר הזה? על כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה גילויים, כל כך הרבה ניסים. וירגנו בעליהם ויאמרו, ותרגנו בעליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציא אותנו מארץ מצרים. לתת אותנו ביד האמורי להשבירנו. הכל נעשה מתוך שנאה. הקדוש ברוך הוא פשוט שמה אותנו, הוא לא מצא משהו אחר לעשות, הוא הוציא אותנו ממצרים, לתת לנו מן ובאר ועננים והכל, להרוג את המצרים וכאלה מצרים וכאלה אותו מרחיק, פשוט כי הוא שמה אותנו. זה נרגנות. עכשיו, זה חסר היגיון, זה מסגל זה, איפה השכל? איך אומרת הצללפונית? אמא של שמשון הגיבור, אומרת למנוח, מנוח נבהל כשהוא רואה את המלאך עולה בלהב ושם שמיימה, ואומר, מות נמות, כי אלוקים ראינו. מה אומרת לו אשתו? לא חפץ השם להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראינו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. אם הקדוש ברוך הוא הראה לנו כאלה ניסים, מה, בשביל שרגע אחר כך נמות? אין היגיון בזה. היא שומרת על ההיגיון ואומרת לו, מה? לא הראינו את כל אלה, מה? אם הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה, הוא כן רוצה שנראה את זה, הוא כן אוהב אותנו, הוא רוצה להתקיים, הוא לא רוצה להרוג אותנו, וזה מאוד הגיוני, מאוד פשוט. אבל לא, כשיש נרגנות, אז מאבדים את ההיגיון. אפשר לראות את זה גם בנרגנות שאנחנו מתנהגים, לפעמים מאבדים את ההיגיון. זה כבר זהו, זה לחפש אויבים גם כשהם לא נמצאים ולא קיימים. הגול זה נקבי והכל. פה מגיע הנקודה הזאת, ומאיפה השורש של הדבר הזה מתחיל? השורש של הנרגנות, מאיפה מתחילה? מהאדם הראשון. מהאדם הראשון מתחיל השורש של הנרגנות. מה הטובה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון? אומר הקדוש ברוך הוא, לא יטוי, איו יצא אדם לבדו, יעשה לו, יעזר כנגדוי, האדם אפילו לא יודע שלא טוב לו. אבל זה הדבר היחיד שכתוב עליו בתורה, לא טוב. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, לא טוב להיות האדם לבדו. הקדוש ברוך הוא דואג לבן אדם שיהיה לו טוב. מה הוא עושה? מביא לו יעזר כנגדוי. ומה קורה? מה האדם מקים? תרחל מעץ הדעת, האישה אשר נתת עמדי, עשית לי רעה. ונגדי, היא זאת שלא טובה, והיא זאת שגרמה לי לחטוא. זה נרגנות, זה התכונה הזאת, כנראה תכונה מאוד אנושית, כן, יש לנו את התכוננו, צאצאים של אדם הראשון, תכונה של נרגנות, לקחת טובה שעשו לנו, ולפרש את זה קרה. והנידה הזאת עומדת באוכרינו דורות על דורות על דורות ונמשך. יש מהרשו חריף מאוד, המהרשו אומר בהגמור הבתיים ניתה פופס, אומרת שלא חרבה ירושלים אלא שהייתה ביניהם שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אז דרך אגב יש סתם טעות נפוצה שיש סטיקרים כאלה שכנגד שנאת חינם צריך אהבת חינם. האמת היא שאין אהבת חינם ואין שנאת חינם, אין דבר כזה אהבת חינם. מה זה שנאת חינם? אדם שעל פי ההלכה אסור לשנוא אותו, שונאים אותו, זאת אומרת שנאה בחינם. יש את הבדיחה המפורסמת שאומרת מה זה שנאת חינם? מישהו שונא את חבר שלו כי הוא בטוח שיש לו $10,000 או בפועל יש לו $8,000, אז ה-2,000 המיותרים זה שנאת חינם. לא מישהו על שיש לו משהו זה שנאת אינטרסים, זה מוזר, אבל אם הוא סתם חושב שיש לו, זה חינם החלק הזה שאין לו, אז זה לא נכון. שנאת חינם הפירוש הוא הגמרא ואילו מציאל, כן? אומרת מישהו שרואה אויב ושונא, שונא לפרוק, אומר שם מה זה שונא? כמו אתה מביא, שונא זה אדם שהוא ראה אותו עובר עבירה ועל פי ההלכה מותר לו לשנוא אותו. אז יש שנאה שהיא מותרת על פי דין ויש שנאה שהיא חינם, שהיא אסורה על פי דין. זה שנאת חינם. ובאותה מידה, כמו ששנאת חינם אסורה, גם אהבת חינם אסורה. אם על פי ההלכה אתה צריך לאהוב אותו, אז זה לא חינם, זה אהבה שמחויבת על פי התורה. ואם על פי התורה אסור לאהוב אותו, לא צריך לאהוב אותו, אז מה אפשר לאהוב אותו? זה אהבת חינם, זה לא... זה לא רצוי בדיוק כמו שנאת חינם. השנאה והאהבה אמורות להיות מוצבות על פי התורה ועל פי ההלכה. בכל אופן, אבל הגמרא אומרת שם שלא חרבה ירושלים אלא שהיה בה שנאת חינם. אומר המהרש"ו, מה זה שנאת חינם? אומר, שנאת חינם היה מה שכתוב בשנאת השם אותנו, הוציא אותנו מארץ מצרים להשמידנו. אומר, כי הם, למה הם חשבו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם ולכן הוא הוציא אותם מארץ מצרים? כי הם שנאו את הקדוש ברוך הוא. ככה הוא אומר, הם שנאו את הקדוש ברוך הוא, והם היו בטוחים שכמו שהם שונאים אותו, אז גם הוא שונא אותם. ולכן הם באים ואומרים, בשנאת השם אותנו, הוציא אותנו מארץ מצרים. כי השנאה הדדית, אנחנו שונאים אותו, אז בטח גם הוא שונא אותנו. ואומר, וזה היה שנאת חינם, כי זה לא היה נכון, הקדוש ברוך הוא לא שנא אותם בכלל. איך אומר המהרש"ו? איך זה? מידות, מידות, זה העבודה, העבודה של האדם, להיות במקום הזה, של לאהוב את השם, ואהבת את השם, לוקח את הציווי, כן? כנראה לא בא אוטומטי, צריך לעבוד על זה, ואם זה לא בא, אז יש שנאה. אבל זה, ככה אומר, זה היה שנאה מצידם, והם פרשו את זה כאילו הוא גם שונא אותם, זה היה שנאה חינם, כי זה לא היה נכון. זאת אומרת, בעצם שנאה חינם זה נרגנות, כן? זה לפרש, זה אני שונא אותו, ולכן כל מה שהוא יעשה לי, אפילו טובות, אני אפרש את זה כשנאה. שנאת השם אותנו הוציא אותנו, הוא שונא אותי, הוא מתכוון לעשות לי רעה. וזה נמצא בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, זה בכל הרמות, זה בכל הרבדים. אפשר לומר אולי בדרך צחות. יש ירושלמי, נידון שלם, מה יהיה הסדר קודם? יהיה קודם בניין בית המקדש, או קודם כל יהיה ביאת המשיח? האם קודם ביאת המשיח ורק אז יבנה בית המקדש? קודם יבנה בית המקדש ורק אחר כך יבוא משיח. בירושלמי הוא מכריע במעצור שני, פרק ב' משנה ה', הוא מכריע שקודם כל יבנה בית המקדש ואחר כך יבוא משיח. ככה הוא מכריע. והמפרש שם כותב רמז לדבר, ובדם ענבים צוטו, הירושלמי עצמו כותב מקור, קיבס ביין לבושו. זה לא ברור, כאילו, מה המקור בקיבס ביין לבושו לביאת המשיח, יגבנה בית המקדש ואז יבוא משיח הזה, שם כמה זמן תורושים. לענייננו, המפרש שם כותב, המראה הפנים, זה הפירוש היוני אותו של הפני משה, מראה הפנים כותב שבדם ענבים צוטו, ענבים ראשי תבות, איך נבנה בית יבוא משיח. זה הרמז. ובדם ענבים צוטו, עת מבנה בית, יבוא משיח. שקודם ייבנה בית המקדש, ורק אחר כך יבוא המשיח. אז יש בקובץ קרם שלמה, הוא מביא, ששאלו את החתם סופר, שלפי שיטת הבבלי, שקודם כל יבוא משיח, ואחר כך ייבנה בית המקדש. לא ברור לגמרי איפה הבבלי אומר שיטה כזאת, למעשה יש לנו גמרא שמסדרת לנו את סדר הברכות, גמרא בתענית, סדר הברכות, כן? כיוון שצומח צמח דוד, באה תפילה, עניין ירושלים, צמח דוד, לא ברור שהסדר הוא באמת קודם משיח והרגל עניין בית המקדש, אולי אפילו ההפך. אבל מי שציין על זה הרבה זה המקורות וציונים של רמב"ם פרנקל, בתחילת פרק י"ב מלכים ומלחמותיהם, שיש שם הרבה מקורות לעניין הזה, שיש שיטה כזאת, שמקובל, ככה מקובל לומר, שיטה בבבלי, זה שקודם כל יבוא משיח ואחר כך ייבנה בית המקדש. שאלו את החתם סופר, לפי שיטה הזאת, שקודם יבוא משיח ורגעות בית המקדש, מה הרמז בענבים? איך שאלו אותו? אני לא יודע, לא כל כך הבנתי את השאלה, כי צריך להגיד, איך יבוא משיח? נבנה בית. אני ראשי תיבות, אז ראשי תיבות שיש, שלא כי סדרן. מה, זה כל כך מעכב? אבל יותר מזה, ראיתי לאחרונה איזה קונטרס, שהוא כותב לגבי להגיד הגשם או הגשם, עם סמס או עם סגול. אז אחד סיבר על זה ספרים שלמים, אז אחד ההסכמות שיש לו שם, אחד כותב לו ראייה, שצריך להגיד הגשם בסגול, אומר השנה של ההוצאה של הספר זה סף של למתת, וסף של למתת בגימטריה, הגשם בסגול ולא בכמה. יש לו ראייה מוחצת, לך תתמקח עם ראיות כאלה. כן, מה, לא יודע, אני ניסיתי באמת לחשב, אולי הגשם בכמה ולא בסגול יוצא מספר אחר, לא יוצא, לא יודע, זה לא הראייה שלו. הגשם בסגול ולא בכמה, בגימטריה הסף של למתת. אז יש לו ראייה שלו להגיד זה, עוד פעם, תפסתי מה הראייה, לא חשוב, קיצור, בסגול או בכמה. גם פה, כנראה שראשי תיבות כסדרן זה משמעות אחרת, כן, זה את נבנה בית יבוא משיח. זה הסדר, נבנה בית יבוא משיח. אז מה, לפי שיטת המבלי, מה הרמז? אמר החתם סופר, את נבנה בית, שנבנה בית יהודי, יזוג מתחתנים, אז הם בונים חורבה מחורבות ירושלים. אז זה חורבה מחורבות ירושלים, חורבה מאוד מסוימת. הבית שנחרב. את נבנה בית יבוא משיח, על ידי זה שיהודים מתחתנים, בונים בתים, על ידי זה בא משיח. איך אמר החתם סופר? יכול להיות דרך פחות, כן? שאת נבנה בית, איך נבנה בית? הרי כל אחד יש לו מעלות, יש לו חסרונות. זה המציאות, אין מישהו שברח מזה. וגם מה ש... אתה יודע מה, גם אם יש פה מישהו שמושלם ואין לו חסרונות בכלל, לפחות אחרים חושבים שיש לו חסרונות, כן? אז איך זוג מתחתנים בכל זאת? רק מה? כי כל אחד מסתכל על המעלות עם הגדלת, עם זכוכית מגדילה, ועל החסרונות מקטנת, זכוכית מקטינה, טוב, חסרונות, בסדר, לא נורא, אפשר להסתדר עם זה. תראה את המעלות שלו, הוא מתמקד במעלות, לא בחסרונות. זה ככה, הוא מתמקד במעלות שלה, היא מתמקדת במעלות שלו, וככה הם באים, זה גורם שהם מתחתנים, נכון? ככה, כשמנה מתחתן הוא יודע שלאשתו יש חסרונות מסוימים, בסדר, לא נורא. אחר כך, כשהוא נהיה נרגן, אז הוא מתחיל להסתכל רק על החסרונות, הוא שוכח את המעלות. אבל כשמתחתנים, זה הצורה שמסתכלים. נראית מבנה בית, אם אדם מסתכל על חבר שלו תמיד, כמו בצורה שבונים בית, שמתחתנים, שמסתכלים על המעלות ולא על החסרונות, יבוא משיח. זאת ההסתכלות האמיתית. זה מונח גם יותר בעומק, נראה לי שדיברנו על זה שנה קודמת, אבל תמיד כדאי לדבר על זה. יש בעניין של החורבן. החורבן גרם לנזק בהמון המון רבדים. פשוט במציאות, כן? יש נזק שאנשים צרות, שמדות, אתה יודע, הדבר ראשון שדברים, גלות. מה זה גלות? כל כך הרבה מיליונים של יהודים נהרגו, ראה השם ועדית כי הייתי זוללה. לא היה עם בעולם שעבר משהו ממה שעם ישראל עבר. מדברים על השואה הארמנית, על איזה מספרים מדובר שם? מיליון וחצי, מה זה מתקרב למה שעם ישראל עבר? ועם ישראל עבר את זה לא רק פעם אחת. מדברים על כל הצרות הגדולות ביותר שאומות אחרות מדברות על הצרות שהם עברו. מי מדבר על זה? איפה, מה מתקרב למה שעם ישראל עבר? ברור, אני לא שאני בא להצחיק את מה שעשו לארמני, אבל כשהם בוכים על הצרות שלהם, אתה מסתכל בתור יהודי, נו, כאילו, זה לא בסדר, אבל תראה מה שאנחנו עם ישראל עברנו. איזה צרות, וכל כך הרבה שנים, וכזו צורה. אגב, במאמר מוסגר, אתה רואה שגם משהו מאוד מעניין, שעם ישראל מנציח את הצרות שלו. כל האומות האחרות, היום העצמאות, חוגגים, כן, היום שלא הצליחו להרוס את זה, החוגגים, כל אומה עם החגיגה שלה. אף אחד לא מציין את היום של הכישלון. עם ישראל, העם היחיד, שתשעה באב, יש כסים ועניינים, מציינים את החורבן. למה? למה? יש הפלסטינים, כן. זה הנכבה. כן. מה זה, לקחו מאיתנו, או שזה כשצריכים פוליטיים, אז הכל שונה? אבל זה נוהג שבעולם. בוא נגיד, לא נדבר על מה שפלה. זה נוהג שבעולם. לא, אתה לא רואה ש... כל אומה היה הצלחות, היה חסרונות, היה מפלות. מציינים את המהצלחות, לא מציינים את המפלות. עם ישראל זה אחרת, עם ישראל מציינים את המפלות, מציינים גם את ההצלחות, גם מציאת מצרים, שבועות, תקופות, כמה חגים, מציינים גם את המפלות. למה? זה לא הצלחות שלנו, ולא כישלונות שלנו. הכל זה הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא עושה לנו משהו, אז זה משהו שאנחנו צריכים לזכור אותו, ולהרגיש אותו, ולחוות אותו, מגילת תענית. נכון, יש דברים שכבר לא קשורים לדור שלנו, ולכן חז"ל ביטלו את מגילת תענית, אבל יש דברים שכן קשורים אלינו. בכל אופן, אבל כל הצרות, זה עם ישראל עובר. טוב, אז לגבי, יש כמה דרגות בזה. אז יש, כן, נחזור לזה לכמה עניינים, כמה דרגות שיש בגלות, בחלק מהחורבן. יש דרגה מאוד מאוד פשוטה, שכל הצרות שעוברים, יש דרגה אחרת שעוברים, שזה בעצם ה... יש, מדברים שהיה, ואירועים יהודי אחד בבית כנסת, יושב ובוכה, בוכה, בוכה בקינות. שואלה ושאלו אותו, מה קרה? מה אתה בוכה? יהודים מכירים אותו, יהודי הזה, שהוא לא רואה שום דבר חוץ ממה שיש בצלחת שלו. אפילו מה שיש מחוץ בצלחת, למשל הסכום, הוא גם לא רואה, הוא חנים הידיים. זה אדם שלא רואה כלום חוץ ממה שיש בצלחת, זה החיים שלו. והיה מה זה יושב בבית כנסת, בקינות, ובוכה. ניגשים אליו, שואלים, מה קרה? הוא אומר, אתמול הקשבתי לדרשה של הרב. הרב ציטט, גמרא בסוטה, הגמרא אומרת, שמיום שחרב בית המקדש, ניטל טעם בשר וניטם בעצמות. הגמרא אומרת, הוא אומר, פעם הייתי צעיר, היה לי שיניים, היום אין לי שיניים. ואיך אני אגיע לטעם של הבשר שניטל בעצמות, אבל יושב ובוכה על החורבן. הגמרא מביאה שם רשימה של דברים. ניטל טעם פירות, ניטל טעם דיה וניתן לעוברי עבירה. יש כמה דברים. היה החורבן הזה, זה נשמע אולי בסדר, לשרות על טעם בשר, אבל הגמרא מביאה את זה כי זה קשור. העיוות שהחורבן גרם בבריאה, הוא עיוות אפילו ברבדים האלה של טעם בשר, טעם דיה, טעם פירות, גם זה לא קיים היום, גם זה לא בצורה מושלמת. אבל יש גם דרגות גבוהות יותר. על שלם ישראל אין מקום, אין מקום, אין אחיזה, אין קרקע. עם ישראל כל השנים עובד איזה כלי כסף, או בתימן עבדו בצורפות, ויש פתאום חנוכיה מכסף וגביה מכסף, כלי כסף. אין מומות אחרות שכזאת כמות אצל אנשים פשוטים של כלי כסף. למה? יהודים תמיד לא יודעים, היום אני יודע איפה אני, מחר איפה אני אהיה. כלי כסף קל להעביר, שמים בתוך תק, הולכים ממקום למקום, מקסימום נמכור, ונוכל לחיות. יהודים חיו בתחושת ניידות, גלות, כל כך הרבה שנים. זה משהו מדהים, זה גם חלק מהגלות. מה זה, אתה חושב שזה לא משפיע על הנפש? זה לא משפיע על האדם שאין לו מקום להיות בו? אבל יש גם דרגה גבוהה יותר. יש משהו שעם ישראל בעיקרון הוא עם אחד, גוף אחד. והגלות גורמת שאנחנו מרגישים נפרדים. כל אחד חי לעצמו, כל אחד מרגיש רק את עצמו. הוא לא רואה מישהו אחר, הוא לא מרגיש מישהו אחר, הוא לא מרגיש שהמישהו הזר השני הוא חלק ממני. זה ואהבת לרעך כמוך, כן? זה קדושה, תראו את ההקדמה של רב שמעון בשער יושר, כן, דיברנו על זה כמה פעמים בעריכות, הוא מדבר שזה, ואהבת לרעך כמוך, זה שאדם ירחיב את האני שלו, עד שהאני יכלול בתוכו את בן הזוג, יכלול בתוכו את המשפחה, את הקהילה, ואת כל עם ישראל, עד שהאדם הקדוש האמיתי, האני שלו כולל בתוכו את כל הבריאה כולה, כולל כל הבעלי חיים, וכולם, הוא חלק ממשהו. זה לא אני ואתה, זה אנחנו. ואנחנו הזה זה כל עם ישראל, וכמו שיד לא תקה יד אחרת, וכאב של יד אחת משפיע על היד השנייה, ואדם לא עוקר לעצמו את השיניים כי הם נשפו את הלשון, כי זה דבר אחד, כי זה גוף אחד, כך גם אדם אמור להרגיש ביחס עם ישראל. וכשהיה לנו בית המקדש, זה מה שהרגשנו, זה היה עם ישראל. והחורבן, זאת אומרת, מה שבעיקרון אנחנו גרמנו לחורבן, שהייתה בינינו שנאת חינם, שהייתה בינינו אנחנו הרגשנו נפרדים, אז בית צרוך שרפת, בית חרוב וקרפת, איבדנו את היכולת הזאת. לקחו מאיתנו את הבית המאחד. הרב בן ישראי כותב בסיפורים בגמרא בגיטין, אחד הסיפורים שם זה על בן ובת רבי ישמעאל כהן גדול שנשבו, יש את זה גם בקינות. עכשיו, זה ברור שסיפורים שמובאים בגמרא זה לא רק סיפור פרטי, זה גם סיפור כללי. זאת אומרת, סיפור פרטי על זוג אחד, אבל הוא מסמל תהליך שקרה בעם. בסיפור הזה אנחנו שומעים על בן רבי ישמעאל כהן גדול והבת של רבי ישמעאל כהן גדול, ששתיהם נשבו, נלקחו בשבי. נלקחו בשבי, והוא היה יפה מאוד, הבן רבי ישמעאל כהן גדול, והיא הייתה יפה מאוד, והוא נמכר לעבד אצל גוי אחד, והיא נמכרה לשפחה אצל גוי אחר. יום אחד נפגשים שתיהם במצעק, החוזים שוצא, וכל אחד מתחיל להלל את העבד שלו ואת השפחה שלו. והוא אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם, והיא אומרת, יש לי שפחה שאין כיופיו בכל העולם. יש להם רעיון, בוא נתייחס אליהם כמו פר ארבעה, כמו בהמות, תכו ונזווגם ונתחלק בבלדות, יהיה לנו ילדים יפים כחוכמי שמיים, כמו שאמר הפייטן. מכניסים אותם לחדר, הוא עומד בפינה אחת ובוכה, והיא עומדת בפינה אחרת ובוכה, ושהם עומדים ובוכים כל הלילה, והוא אומר, אני בן כהנים.